טוב, אנחנו פתחנו כבר את סוגיית רשותה, אנחנו צוללים קצת יותר פנימה. כשמה שאני רוצה לנסות לעשות היום, שימו לב קודם כל, אני חושב שמניח שכבר שמתם לב, למבנה המאוד מוזר של הסוגיה, דרך העובדה שהיא מטפלת במושג מומחה לרבים באופן מאוד מוזר. נכון? מה היא עושה איתו בעצם? היא לא אומרת בשום שלב
מה זה בדיוק
מומחה לרבים, נכון? אלא מה היא עושה?
מתגלגלת עם הדבר הזה כל מיני מקומות.
היא לא מדברת על מומחה לרבים, היא מדברת על לדון יחידי. אנשים שדנים יחידי.
בכלל היא אולי לא מדברת על מומחה לרבים, נכון? אתה אומר, כאילו, מי אמר שהסוגיה לא מדברת על מומחה לרבים? זה רק היה במקרה, כתוב בהתחלה. אם היה מומחה לרבים, דן אפילו יחידי. זאת אומרת, אולי, בואו נמשיך עם זה עוד צעד, אולי אנחנו רק עשינו השלמה בראש, אבל אולי כשרב נחמן אמר כגון אנה דן דיני ממונות יחידי, אולי אני דן דיני ממונות יחידי בכל סיבה אחרת. אולי זה לא בגלל שאני מומחה לרבים, נכון? אבל ברור, באופן גלגול הסוגיה, נכון? וכאן זה דבר מעניין, לשים לב לה... זה לא סביר, נכון? אבל מצד שוב, האם דברי רב נחמן ורבי חייא, רגע שואל במקורם, כאילו, הם תגובה לברייתא הזו?
הפנה
לברייתא מזמינה את זה. יש כאן איזה מקרה, איזה מתודה מאוד מוזרה שהסוגיה משתמשת בה, שהיא מגלגלת דיון, נכון, שנע בין מושגים, בלי לתת עליהם דין בחשבון בשום שלב. נכון, הסוגיה לא מבהירה לנו לא מה זה מומחה לרבים. אני אניח שהדבר הזה הוא סוג של... הסוגיה לא מבהירה, לא מה זה מומחה לרבים, לא, גם עוד רגע נאמר, היא גם לא מבהירה בדיוק מה זה רשותה, אבל יש פה כמה מושגים שהסוגיה משרשרת אותם אחד לשני בלי לתת דין בחשבון מדויק למה מערכות היחסים ביניהם, נכון? והמושגים הם מומחה, או מומחה לרבים, נכון מאוד?
רשותה? רשותה.
רשותה. יש לנו באמצע. גם יחסאביר, נכון? רשותה. רשותה מה זה? רשותה מתגלגל גם הוא להיות רשותה מבלי ריש גלותה.
או,
כן. או...
רשותה נרב הברחן.
או מהנשיא, נכון? מה?
רשותה של רב הברחן.
שזה מה?
לא משנה, אבל זה הרשותה השנייה ששואלים מהי רשותה, אז שואלים על זה.
אוקיי, ויש לנו רשותה של... אוקיי, של רבא בר בחנה.
דינה ומחזור לשלם.
ויש לנו טעות, נכון? טעות, תשלום ודינו דין. נכון? ומה עוד? עוד מושג אחד שיש לנו, והוא חורף את העובדות והוא משלים גם, זה, יש לנו באמת יורה יורה, ידין ידין.
לתיאור לבורות. וגם תלמיד במקום רבות, לא יודע.
וגם תלמיד במקום רבות. תלמיד, יש לנו תלמיד על יורה, נכון? ותלמיד במקום רבו. זאת אומרת, רשות הוא גם, כלומר, רשות גם במושגים האלה. עכשיו, הסוגיה מציבה את כל המושגים האלה באיזשהו אופן אחד ליד השני. נכון? ועוד דבר מעניין, סתם מבחינת האופן שבו היא עורכת את זה. היא לא מבהירה את מערכות היחסים ביניהם, היא גם... בואו נגיד כבר מילה מלמעלה, לפני שנצלול עוד טיפה פנימה, המושג המרכזי אולי, המתווך, שפורז את כל הדברים, הוא כנראה... מה? הוא נמצא המוקד של הסיפור הזה.
רשות.
כנראה פה. הרשות. עכשיו, אתה אמרת מומחה ובצדק, כי לכאורה יצאנו לדרך מפה, נכון? כאילו הברייתא שהייתה הכותרת של כל הסיפור הזה זה מומחה, אבל שכחנו ממנה די מהר, נכון?
לא, בהתחלה הראשית ממש לא היה מרכז.
בהתחלה, זאת אומרת, בהתחלה כלומר בשלוש שורות הראשונות, נכון? כאילו הייתה לנו תחושה, בוא נאמר ככה, הסוגיה יוצרת את התחושה שכותרת הסוגיה זה מומחה לרבים. ככה אתה מתחיל לקרוא, אבל כשאתה נכנס פנימה מתברר שזה בכלל לא נושא של סוגיה.
למה אתה קורא את זה בתור סוגיה, נגיד?
ולא...
אוסף קטעים...
לא יודע, סתם, כאילו כשאני חושב על זה...
קטעים מופחאים, אבל תלמוד
הבא. כאילו הנטייה שלי כשאני קורא, אני מנסה כאילו לעשות סדר בראש. ולהגיד זה, זה, וזה, זה, ומה היחסים ביניהם, והסוגיה כאילו סידרה לי פה מערכת יחסים. ולא בטוח שזה ככה, יכול להיות, כאילו אולי נעשתם, נגיד מה שעשינו עם הגמרא בגיטין והגמרא בדף ג' כאילו, מי אמר שדענו לפתעת? זה שתי שפות שונות, זה שתי מקורות שונים, כאילו.
תראה, א', גם אם זה שתי שפות שונות, כאן אנחנו נוקטים שיפולי גלימתם של בעלי התוספות. ובעלי התוספות בעצם מלאכתם הייתה ביחס לתלמוד, זה שהם הטביעו את ההנחה לראשונה שהתלמוד הוא יצירה אחת. ולכן, מה שאתה רואה את הסוגיה
הזאת, אתה לא רואה סוגיה אחת, אתה רואה
את סוגיה אחת. עוד רגע אני אגיב גם לזה, אבל קודם כל אני אומר, התוספות הם אלה שהמציאו את ההנחה של הרמוניזם התלמודי, שהתלמוד אמור להסתדר. ולכן, מה שהם יעשו, הנגזרת של זה תהיה בדיוק מה שאתה אומר, אבל בוא עכשיו נגיד אותו בצד החיובי שלו, שאומרים, רגע, יש פה שפות שונות, נכון? יש פה חילוק, אני יכול לזהות חילוק בין שתי הסוגיות האלה, נכון? ועל כן, בואו נתרץ שזה במקרה הזה, וזה במקרה הזה, ואחד אמר אחד, ואחד אמר אחד, אבל לא פליגי, נכון? או לחילופין, נגיד, טוב, יש פה מחלוקת סוגיות, ואנחנו מכריעים ככה. אבל עצם המבט הזה, כמו אומרים, רגע, בעצם הנחת היסוד שלנו שיש פה סיפור אחד, שאותו אנחנו מספרים, אנחנו צריכים לתרץ אותו. זה ביחס לתלמוד כולו. עכשיו, כאן אני חושב על המקרה שלנו הרבה יותר פשוט, כי מה שכבר עשינו בשיעור הקודם, אני חושב שזה, במקרה הזה די משכנע, זה להראות שיש פה סוגיה שבהרבה מובנים היא סוגיה אחת. כי המושג רשותא חורז אותה כמעט מקצה לקצה. לא כמעט, מקצה לקצה. נכון? כי אנחנו דנים בשאלה, אנחנו מתחילים בלהגיד שהמומחה לרבים, אותו מומחה לרבים שדינו דין גם אם הוא דן יחידי, לא צריך לקחת, נכון? בעצם לא צריך רשותא, ושהרשותא היא כדי שנפתור אותו מדין, נכון? ואנחנו מתגלגלים עם מושג הרשותא ומגיעים לדיון של תלמיד על יורה בפני רבו, שמגיע מיורה יורה הדין הדין. זאת אומרת, יש פה שרשור רציף של כל הסוגיה. זה לא באמת אוסף קטעים.
שרשור יש. השאלה
היא,
חוץ
משרשור
יש.
מה שעוד יש, חוץ משרשור, וזה כבר זיהינו את זה, שיש גם תבנית. זאת אומרת, אני יכול רגע להזדעת, זה אומנם שפה לא למדנית, אבל אני חושב שהיא נמצאת איפשהו פה גם לכל הלמדנים שקוראים את הסוגיה הזאת. אומרים, רגע, יש פה דיונים מקבילים לחלוטין. מה היחס, ועכשיו בואו נלך עוד צעד קדימה, מה היחס בין רשותה של הוראה לרשותה של דין? בואו נחשוב על זה.
תפייה, תורממות.
קודם כל יש כאן את אותם דיונים שחוזרים. נכון, זאת אומרת, אמרנו, דיברנו על מה קורה כשתלמיד טועה. נכון, ומה היחס בזה לדיין שטועה. אבל בואו נחשוב רגע, ואני חושב זה יעזור לנו לחדד את מה עשתה הסוגיה עם רשותה בחלק הראשון של הסוגיה? מה תפקיד הרשותה? הסוגיה עשתה פה מהלך מאוד מניפולטיבי. בואו נקרא את זה רגע ביחד. היא באה אליהו כגון אנא דגמירנה וסבירנה ונקיתנה רשותה, אבל לא נקית רשותה דיני לא דינה. או דין מה אף אגב זה לא נקית רשותה דיני דינה. קראנו את זה כבר אתמול. תשמע דמרזות רבי רידר, רב נחמן דן דינה ותעת, עלה כמה דרב יוסף, אמר לו אם קיבלוך עליי הוא לא תשלם והיא לא זין שלי. נכנסנו לסוגיית פטורת השלומים. אומרת הסוגיה, שמאמינא דחילא נקית רשותה דיני דינה, שמאמין. מה שעשתה הסוגיה זה שבסוג של הרמה להנחתה בסיבוב, היא אמרה, יצרה מצב שבו יש בידול עכשיו בין שתי מערכות. ענקית רשותה עכשיו, תפקידו הוא רק לפתור מתשלום. לדון אפשר גם בלי רשותה. אז הרשותה בדין תפקידו, על פי הסוגיה, ולכאורה, עוד רגע ניכנס למי אמרת שמואל, האם גם זה מה ששמואל אמר? בואו נלך, אתם יודעים, בואו נעשה את זה עכשיו, בואו נלך עוד צעד קדימה. וכן אמר רב, היי מאן דבאי למי דנדינה, והיא טעה מבאי למפטרה, לשקול רשותה מבאי ריש גלותה. זה מתאים מאוד למה שעשתה הסוגיה לפני רגע, נכון? וכן אמר שמואל, לשקול רשותה מבי ריש גלותא. שמואל אומר כמו רב?
דבר החיבור,
כמו רב. וכן. וכן, ברור שהסוגיה אמרה ששמואל אמר כמו רב. שמואל באמת אומר, המימה של שמואל אומרת כמו רב, ועושים אותם אחד ליד השנייה.
אתה אמרת בשיעור הקודם ששמואל הוא לכאורה ושרנחמן הוא גיסו של הריש גלותא.
חתנו.
חתנו.
נכון.
אז אתה רוצה עכשיו לבוא להגיד ששמואל יש עוד בכלל מגמה, שאי אפשר לדון בי הריש גלותא?
אני מחזיר אתכם למקור ששלחתי לכם, גמרא במועד קטן דף ט"ז. בסדר? שמואל הוא מרוקווה, מרוקווה היה ראש הגולה. שמואל מרוקווה, כי אבו ית וגרסי שמעתה, הווייתיב מרוקווה, מועד קטן ט"ז עמוד ב'. הווייתיב מרוקווה קמי דשמואל בריחוק 400. וכי הוו יצווי בדינה, הווייתיב שמואל קמי דמרוקווה בריחוק 400. כשהם לומדים, שמואל הוא הרב, ומרוקבה לומד לפניו. כשהם יושבים בדין, מרוקבה הוא הדיין, ושמואל יושב לפניו. הבו חי כלי דוכתה למרוקבה בציפתה, ויאתי וילווי, כי היחיד אל השתמען מילי. היו, הם שמים את המקום של מרוקבה, שיהיה מקום מכובד, כדי שאנשים יקשיבו לו, כי כולם ידעו שמי גדול הדור. שמואל. אבל שמואל נותן למרוקבה להיות הדיין. כל יום אהב המלאב אליי מרוקבה לשמואל עד ושפיזי. יום אחד איתרית בדיני. הווהזיל שמואל בתרי. כמעט הלוויתה אמר לי, לא נגע לך, לישל לי ממר בתיגרי, ידע דנקת מילתא בדתן, אג נזיפותא בנפשי אחד יום. זאת אומרת, בין מרוקבה לשמואל יש מערכת יחסים מאוד טעונה ומורכבת. כל יום מרוקבה מלווה את שמואל עד המקום שבו הוא ישן, עד הבית שלו. יום אחד מרוקבה מתעכב כי נגע לי בדיני, נשאר בבית הדין. הוא היה צריך עוד להישאר לעבוד. שמואל נוזף בו. זאת אומרת, שמואל הולך אחריו ונוזף בו. ואז מרוקבה נוהג נזיפותא בנפשי. אבל שימו לב למערכת היחסים הזו שמתוארת במועד קטן, מאוד מאוד טעון מערכת היחסים. אצל מי הכוח? מצד אחד שמואל הוא הרב, באופן מאוד ברור. מצד שני, שמואל בדין נותן את המקום למרוקבה. עוד גמרא במסכת שבת. דף נוני עמוד א', גם, שלחתי לכם במייל אתמול. רבי יהודה הוויה תבקמי דשמואל. אתה היית את הקצב חכמי ולא אהבה משגח בה. שבת נוני עמוד א'. רבי יהודה יושב לפני שמואל, מגיעה אישה צובחת לפניו, הוא לא משגיח בה. אמר לי, לא סבר לי, מה רותם אוזנו מזעקת דל, גם הוא יקרב ולא יענה? רבי יהודה לשמואל, איך אתה יכול? אתה לא מקשיב לגברת שצועקת פה בחוץ? אמר לי, שיננה, רישך בקרירי, רישה דרישך בחמימי. זה נזיפה ששמואל אומר לרבי יהודה כמה וכמה פעמים. היתיב מרוקבה אב בית דין. בכתיב בית דוד, כה אמר השם, דינו לבוקר משפט והצילו גזול מיד עושק. אומר לו, שמואל, מה אתה רוצה ממני? נמצא פה מרוקבה שהוא אב בית דין. לא סתם שהוא אב בית דין, שימו לב לציצוג של שמואל. בית דוד, כה אמר השם, דינו לבוקר משפט. ותיש תודעה ששמואל הוא אחראי לה, נכון? ואנחנו מוצאים אותה מהדהדת בסוגיה עוד מעט, שריש גלותה, להלן מרוקבה הוא מבית דוד, ותפקידו זה המשפט. ועכשיו בואו נחזור ונקרא את שמואל, לינקות רשותה מבי ריש גלותה, זה רק כדי להיפטר מהתשלום? זאת אומרת, האם הבדל הנוסח בין הממרות של רב ושמואל הוא באמת הבדל מקרי, וכמו שהסוגיה תופרת אותו, וכן אמר, כשאנחנו קוראים את זה בתוך הסוגיה וכן אמר שמואל, אז ברור שהסוגיה באה להגיד ששמואל אומר כמו רב, אבל כשאני מכיר את שמואל, ואני מכיר את רב נחמן, שידבר עוד רגע, נכון? ואני יודע על מערכת היחסים ההדוקה שבין בית המדרש של נהרדיה, בין שמואל ורב נחמן, לבין בי ריש גלותא, ואת המקום ששמואל מעניק למוש הגולה, כדיין, האם לא מתבקש לומר? אני חושב שיש לפנינו בעצם פה שתי תמונות, שני בתי מדרש, נכון? בסורה, בית מדרשו של רב, איימן דנקית רשותה, וזה רק בשביל
פטור תשלומים.
זה תפקידה של הרשות, נכון? בנהרדיה, כדי לדון, אתה צריך רשות מבית ראש הגולה. לכן הממרות של רב ושמואל הן ממרות לא סימטריות. עכשיו, מה עשתה הסוגיה? עכשיו, בואו נחזור ונראה מה...
חיברה ביניהם
והכריעה כמו מי?
רב.
הסוגיה הכריעה באופן ברור, ברישה שלה, כמו רב. שאומרת, כל הרשות זה רק כדי להיפטר מתשלומים במקרה של טעות, אבל בעצם כדי לדון, לא צריך רשות.
אני רוצה להעיר על משהו שכל ה... כאילו כל המושג שהתשלומים הוא מושג מוזר, באופן עקרוני. שדיין צריך לשלם כספו על טעות או לא טעות זה כאילו המצאה.
למה זה המצאה?
כי מה דיין קשור, כאילו? דיין לא קשור, אתה רוצה לפטר את הדין, אתה רוצה... תשאיר את הדין, הדיין לא פקטור פה, הוא אובייקטיבי לגמרי, כאילו.
עכשיו, סוגיה, אגב, שנגענו בו, אבל נחזור אליה בהרחבה במחורות, אומרת שהוא צריך לשלם כשנטל ונתן ביד. זאת אומרת, באופן עקרוני באמת הדיין לא משלם. כי בכלל הוא, זה, שם, זה גרם, או גרמי. זאת אומרת, הוא לא עשה שום דבר, הוא רק אמר, להוא, תשלם להוא, מה הוא עשה?
כן.
לכן הגמרא מעמידה שהוא צריך לשלם כשנטל ונתן ביד. הוא לקח כסף מאדם אחד ונתן אותו לאדם אחר. זה המקרה שבו הוא צריך לשלם, ואז באמת התמונה היא יותר...
זהו, ויש פה עוד שאלה גם מה...
כל הדיונים האלה
זה... או שקיבל רשות לדיין, כאילו שזה עוד עניין.
אני מסכים.
עכשיו, אני אומר, לאור זה, המושג רשות נהיה מושג כאילו... מושג סגור בתוך עצמו קצת, זה לא כמו שאנחנו... לפי איך שאני רואה את זה, זה לא כמו שאנחנו מדברים, כאילו היום קיבל מינוי, כאילו, זה לא המשמעות. כאילו המינוי הוא המומחיות. הרשות, בעיניי, זה מין כאילו תעודת פיתוח כזאת.
נכון. מהפרספקטיבה של רב אתה צודק לחלוטין. המינוי הוא המומחיות. זה שאתה יודע. מה שתשימו לב זה שהמחלוקת הזו באמת, אבל שוב, היא מחלוקת, כשאנחנו קוראים את שמואל, שיושב ולומד, ולא שם לב לגברת שצועקת, כלומר, זה לא התפקיד שלי. זה התפקיד שלו, נכון? יש כאן שתי תמונות שונות בסוף, נקרא לזה, של תפקיד החכם. נכון? אצל שמואל יש בראש תודעה שהיא תודעה של פיצול סמכויות. נכון? החכם, זאת אומרת, צריך להבין שכשאנחנו אומרים, מעניקים יותר סמכויות לראש הגולה, אנחנו מוציאים אותן מהחכם. שמואל אומר, בית המדרש הוא הוויה סגורה. הוא הוויה משמעותית מאוד, חשובה מאוד, אבל סגורה. היא לא אמורה ללכת ולטפל בזקנה במסדרון. זה לא התפקיד שלה. זה שיש שם מישהי שצועקת בחוץ, מה אתה רוצה? המרוק ויאתי ועל בית דין. יש לצעקות, שתלך לבית הדין, מה אתה רוצה ממני? אני גדול הדור, אבל אני לא הדיין פה. נכון? בעוד שבבית...
רק לשמואל בדימי.
נכון. כרב נחמן, תלמידו. למה? כי הוא הבין את המערכת.
אבל
הוא גם זה שיאמר,
הוא מוציא את עצמו מהמערכת.
הוא גם זה שיאמר, דינה דמלכותא דינה, נכון? זה חלק מאותה תודעה, נכון? אני מבין שיש עולם בחוץ, והעולם הזה מתנהל באופן שהוא לא פנים תורני. זה קשור מאוד בכלל לתודעה של מחלוקת הרב ושמואל עם מזלין בתערובה בממונה. יש פה שורה ארוכה של שאלות שבהם אחרים כמו שמואל, והן מבטאות כולן תפיסה קונספטואלית אחת, שאומרת, המרחב הלמדני, אם תרצה, גם מרחב היישומים הוא מרחב סגור, והוא לא בהכרח, יש כללים של העולם החיצון שהם לא בהכרח עולים בקנה אחד עם מה שקורה אצלנו בישיבה.
המהלך, לפחות לתחילת הסוגיה כאן, הולך כמו רב.
המהלך פה הולך חזק מאוד עם רב. כן, אני רגע מסרטט אבל את עמדת שמואל, שאני רוצה להצמיח אותה כאן משברי ורסיסי מידע. עמדת שמואל לא נוכחת פה בסוגיה באופן גלוי, אבל אני רוצה רגע לנסות לבנות אותה, נכון? אני מייצר את העמדה הזו באופן, כאילו, לטעון, לנסות להראות עם מה הסוגיה מתמודדת בעצם. זו העמדה, אני אקרא לזה, המודחקת של שמואל. נכון? שהיא מניחה, אגב,
שהיא... זה לא עוד שמואל.
מה?
של שניים שדנו.
נכון.
וגם יש פה חדק בסוגיה.
נכון. שאיך אתה מבין את זה? זאת שאלה מעניינת.
הוא לא מגבל את המומחיות שדנו, הוא צריך שלושה.
שניים ש... למה שהוא פוסק שוב, ששניים שדנו דיניהם דין. אלה שנקראו בית דין חצוף. זו שאלה, בואו נשאיר את זה רגע בצד, אני תוהה איך זה מסתדר.
נגיד, האמירה בית דין חצוף, זה אומר שאתה העלת לעשות משהו...
שהוא לא תקין.
כאילו יש לו רשמיות ויש...
אז מה, אני רוצה אבל לעשות שוב לתמונה הבסיסית, נכון? בתמונת העולם של שמואל, שוב, יש שתי מערכות נפרדות, והרשותא היא תנאי בסיסי כדי לדון, והדין והחוכמה מנותקים אחד לשני. שמואל יותר חכם ממרוק, וכשלומדים תורה, מרוק וישב לפני שמואל, כשדנים שמואל יישב לפני מרוק.
לפי שמואל אתה אומר שזה לא דין, כאילו?
מה לא דין?
תאמין על ההלוכה, כאילו.
שמה?
שאם הוא לא כאילו רשות, זה לא דין?
כן. ככה נראה לי... שוב, עכשיו תשמע את פער הניסוח, נכון, בין רב לשמואל. היי מן דבאי למי דנדינה. ואי טעה באי למפטר, נכון? מוסיף רב, לנקוט רשותא מברש גלותא, וכן אמר שמואל, לינקות רשותא מברש גלותא. אגב, אל תקנו את הנוסח פה. תבדקו בכתבי היד, תגלו שבמימרא של שמואל יש פה שני נוסחים שונים. כתבי היד יש פה, יש לא מעט כתבי יד שמה עשו. תמונת מראה, שמואל בדיוק כמו רב, כי ככה הסוגיה בנתה את זה. נכון ששמואל אומר כמו רב, כתבי היד, זאת אומרת, הסופרים של כתבי היד השונים עלו על העובדה שיש פה פלוק בסוגיה, ששמואל לא אומר כמו רב. זאת אומרת שהסוגיה אומרת וכן אמר שמואל, ומביאה ממרה אחרת. אז הם השלימו את הממרה של שמואל, כמו רב, אתם תראו שבכתבי היד, בחלק מכתבי היד הממרה של שמואל מופיעה מקוצרת, בחלק מכתבי היד היא מופיעה מורחבת, בדיוק כמו הממרה של רב.
איפה המסיקים
לזה
שהגיעו
שיש פה בעיה? כי אני אומר, שוב, למה קורה כזה דבר? נכון? הרי מה עשתה הסוגיה? יש לנו עם אמר רב, נכון? מן דבאי למי דנדינה, נכון? והיא טעה באי למפטר, לנקוט רשות. ואז הסוגיה אומרת, וכן אמר שמואל, לנקוט רשות.
למה אפשר להגיד שזה...
עכשיו, כתבי היד רואים שחסר פה משהו. אם הוא באמת וכן אמר שמואל, אז אנחנו מניחים שהמימות האלה צריכות להיות זהות אחת לשנייה, אז בעצם אנחנו מניחים שכל זה נמצא פה בסוגריים. אז בחלק מכתבי היד הכניסו את זה פנימה.
איך אתה יודע שכאילו, שחלק מהיד הכניסו?
אז אני אגיד, כאן יש לי כלל פשוט. אתה יודע שעומד לצידי בביקורת כתבי יד, זה לא נושאנו כרגע, אבל הכלל פשוט אומר, לקציו דיפיציליו. כלומר?
ככל שהקרא יותר קשה,
יותר... הנבחר הוא הקשה. זאת אומרת, הטקסט הזה, שהוא כאילו קשה יותר, אם הוא היה כתוב פה את הכל מלא, זה פשוט. הרק הוא הקשה יותר. עכשיו, למה הקשה יותר הוא הנכון יותר?
כי אין לסופר מוטיבציה להוריד ולסבך אותו.
לסופר תהיה מוטיבציה לתקן לכיוון הקל והמובן מאליו. אם יש משהו שהוא לא מובן מאליו, זה כנראה הנוסח המקורי ולא הנוסח המתוקן. זאת אומרת, אם יש לי שני נוסחים, אני מניח שאחד מהם הוא מקורי ואחד מהם הוא מתוקן, כנראה שהקל יותר הוא המתוקן והקשה יותר הוא המקורי. ואז אני צריך לחשוב, כחוקר, מה בעצם, איך ובצורה אני יכול להסביר את הנוסח המקורי. שזה בעצם מה שעשינו פה.
למה שהגמרא לא הייתה פשוט אומרת מה ששמואל אומר כמו שהוא?
כי יש לגמרא מוטיבציה מה לעשות. עם מי הגמרא הולכת?
עם
רב. אבל היא לא רוצה להביא, היא עשתה מניפולציה הרבה יותר מרחיקת לכת. היא אומרת, כולם מסכימים, אין פה מחלוקת בכלל. ברור שזה ככה.
נכון? אתה לא חושב שזה יותר קודם. היא
החליטה
להגיד למה
לא תמיד, כאן יש לה מוטיבציה חזקה מאוד. לסוגיה הזו יש עמדה. העמדה שלה היא שרשותה, עכשיו בואו נראה, העמדה הבסיסית של הסוגיה הזאת זה שרשותה לא צריך רשות כדי לדון. היא הולכת עם בית מדרשו של רב את כל אורך הדרך, או לפחות את חלקו. בסדר, עוד רגע נראה שזה לא ילך עד הסוף.
למה, אבל כן? כאילו, נגיד איך שדיברנו על ארץ ישראל מול בבל, ועל סמכות מול ידע. וכן, כאילו מעמידה את האופציה השנייה של הסמכות, כאילו. יש את הסמכות ויש את הידע. היא לא מוכרת רק בסמכות ואומרת, אני לא צריך כלום.
היא מוכרת בעיקר בידע,
לא? אני אומר הפוך, היא מוכרת בעיקר, בעצם היא הולכת עם הידע, נגד הסמכות. היא באמת לא... כל מה שצריך את הסמכות, זה רק כדי להיפטר מתשלומים.
אז ארץ ישראל נכנס פה בעצם לדלת האחורית.
נכון, זה לא בדרך האחורית, זה הקדמית, זה דרך רב. ושוב, עכשיו תקראו רגע את המקרה של רבא בר אבונה, נכון? רבא בר אבונה כי אבא מינצי בעדי דבי ריש גלותא. אמר, לאו מינה יכול להקיט רשותא. להקיטנה רשותא מאבא מרי, ואבא מרי מרב, ורב ורבי חייא, ורבי חייא מרבי. האמירה הזו של רבא בר אבונה בעצם שמה הכל על השולחן. למה רבים איתו בריש גלותא? כי הוא לא ביקש רשות. הסיפור זה לא שהוא טעם. נכון? מה הסיפור? איך אתה יודע? אין לך רשות. מה הוא אומר להם?
לא צריך רשות.
אני לא צריך רשות שלך. אני יש
רשות אחרת. אבל כל דרך הסוגיה מתערבת, והיא הולכת, כאילו היא מאוד מטפדת את האמירה הזאת.
נכון. מצד אחד היא מניחה אותה על השולחן.
אם הייתי הולך איתך, אז היא הייתה אמורה כאילו לחזק את האמירה שלו.
למרות שאני מסכים, כי אבל מה שיוצא מה שהסוגיה כן רוצה להגיד אבל, זה שמהתם להך לא מהנה. נכון? זה היא כן רוצה להגיד. זאת אומרת, יש לה כאן, זה כבר הצעד הבא. הצעד הבא הוא להגיד שמהתם להך לא מהנה. הרשות, מצד אחד, נכון? המנגנון הרשות או המנגנון, הסוגיה תלך עם רב רק כדי להיפטר בדין. מצד שני, הוא פנים בבלי.
כאילו, אומר שהגמרא לקחת את אוסף מקרים, כל אחד פרשה אותו בצורה לא נכונה כדי להגיע למטרה
הזאת. זה לא נכונה, זה להוציא אותו מתוך הקונטקסט המקורי שלו, נכון. זה לא נכון. נכון,
לא, כאילו...
בואו נבהיר...
היא נבדה את האמירות.
כאילו שום דבר לא קרה.
בואו נבהיר את ה... בואו נבהיר את ה... בואו נוכיח את הבעייתיות עוד יותר, בסדר? אם באמת אנחנו מניחים בשלב הזה שרשותה זה רק כדי להיפטר מדין, בסדר? ואז שאלה סוגיה מהי רשותה, והגיעה לרבא בר בר חנה, ודיברה על יורה יורה ידין ידין. נכון? עכשיו תגיד שאני מניפולטיבי ואני זה, נכון.
לא, אני יודע שאני מניפולטיבי, רק לפעמים שאני מניפולטיבי, רק לפעמים.
גם הגמרא, אני יש לי את הגמרא, שהיא מלמדת אותי איך לעשות את זה.
מה שאתה רוצה להגיד עכשיו, שהסוגיה הזאת זה בעצם פוליטיקה.
כן, לחלוטין. פוליטיקה אלוקית. לא סתם פוליטיקה.
נבין ירושלים.
מה? כן, ככה הרב ציודה היה אומר שהפוליטיקה שלנו היא פוליטיקה אלוקית. זה
הסוגים. איפה הכוח?
אבל שוב, הדיון הזה של איפה הכוח, תשים לב שהוא גם דיון ש... אבל זה לא סתם פוליטיקה, זה באמת דיון בין שתי תודעות שונות. יש פה תודעה בבלית, תודעה ארץ ישראלית, שמתווכחות ביניהן, נכון? ולכל תודעה הזו, מה שניסיתי לסרטט קודם, זה מה המשמעויות שלה. בעצם מה קורה, שוב, אם החכם הוא הדיין, או שהחכם הוא לא הדיין, אלה שתי תודעות עומק מאוד שונות. נכון? מה היחס בין חוכמה לדין?
אז למה מהתם להחלום
מהנה? למה מהתם להחלום מהנה? כאן אני חושב שזה בעיקר פוליטיקה.
זה כדי להגיד
שהמחוז
של
הכוח,
זה...
לא, אתה יודע מה, זה יותר מורכב, עוד רגע. נלך עם זה עוד שנייה. בואו נלך עם זה עוד רגע ונחזור.
מה שכאילו עולה פה בדברים זה לא פה שזה אחרי כמה דורות, שזה ברור שבבל הוא המחוז התורני והכוח היהודי העולמי, אלא זה עכשיו המלחמה, כאילו, עכשיו אתם מחליטים. עכשיו זה הריב. ולכן, הרב אמרו לנו, לא, 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 חבר'ה, ארץ ישראל בין עכשיו. זה כאילו, עכשיו המלחמה. זה בדף הזה, כאילו. זה לא יודעים ברור שבבל ניצח.
זה יותר מתחבר לי למה דבר המסמיכה על ארץ ישראל, כאילו, הרבה יותר מתחבר.
שמה?
שארץ ישראל מזמנת את הציבור של השלות האמיתית של המעבר, של סמוכים. ופה מכוננים כאילו שפה פרקטית, של משפט שצריך לעבוד. בעצם מה שאומרים על ארץ ישראל זה יפה מאוד, כאילו, אתם מביאים משהו מאוד מאוד משמעותי, אבל אנחנו צריכים לשרוד עכשיו, לא צריכים לדבר איתכם על כאילו סיפורים משיחיים של צמיחה.
למרות שתשים לב, שהסיפור הזה עצמו מנוסח דרך לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. זאת אומרת, העוצמה הבבלית נעוצה לא בזה שאנחנו עכשיו צריכים להסתדר, אלא בזה שאנחנו שבט מיהודה.
שכאן הכוח.
מה?
כאן הכוח, כאן סמכות כאילו. נכון. לא כאן המשיחיות כאילו.
אז כאן זה תלוי בשאלה מה זה לא יסור שבט מיהודה, וכאן זה מחלוקת ראשונים. רש"י פה אומר לא יסור שבט מיהודה אלה ראשי גלויות שבבבל, שקיבלו שמלך פרס נותן להם רשות לדון. ואז אני קורא את זה כמוך. כאן הכוח. לנו יש כוח, לכם אין כוח. הרומאים שם או היוונים שם, זה הנמקה שהיא היסטורית פרופר. היוונים שם לא נותנים לכם לעבוד, אנחנו יודעים לעבוד. זה חזק מאוד. אפשרות אחרת אבל, בראשונים אחרים שהסבירו לא יסור שבט מיהודה, זה בגלל שהם באמת נזכרים בבית דוד, את הרמב"ם בעוד. זאת אומרת, זה באמת לא נעוץ בתודעה המקומית, הספציפית של מה קורה כאן עכשיו, זה תוצר של העובדה שבאמת אנחנו הייצוג הנאמן יותר, האותנטי יותר של בית דוד. אנחנו באמת מלך. לראש הגבולה יש דין מלך. ומכאן הוא שואב את כוחו.
זה מה שהרמב"ם
פוסק
שהרשות מרש
גלות הזה מדין מלכות. כן, כן, אני אומר, לכן, זה נראה לי מחלוקת הראשונים הזו, היא בדיוק בשאלה מה זה הרשות הזו
שלו. ואם אתה חוזר לרמב"ם, כשהוא מדבר על איך אתה שיף את השמיכה, הוא אומר, רוב החכמים שבארץ ישראל.
נכון.
מדברים על זה שצריך שרוב עם ישראל יש בארצו.
כי זה שמיכה ולא רשותה.
זה מה שאני אומר. עדיין המיתי מתקשר עם ארץ ישראל, כאילו לא יש לו כלום. ועדיין הפוליטי והכוח
הפוליטי זה, תראה, אבל שוב, כל זה קשור גם לעובדה, בואו נלך ונשלים את הלוב פה, שהרשות אתה צריך אותו גם אצל הרמב״ם, רק כדי להיפטר מתשלום. זאת אומרת, מה שעשינו פה זה מהלך כפול. מצד אחד, צריך את הרשותה, והרשותה זה רק בבבל, ואנחנו זה, אנחנו לא יסור שבט מיהודה. מצד שני, כל זה צריך רק כדי לפתור אותך מתשלום. הדין עצמו, הדין הטהור, כאילו, הוא דין ארץ ישראלי כזה, הוא תלוי בחוכמה. אם אתה גביר וסביר, סבבה, אולי אפילו בוא נאמר, אם לא נקית רשותה. בכלל, אתה רק תלמיד חכם. בסוף הסיפור הוא החוכמה, אבל בואו נלך רגע כאן לצד הבא, וזה לצד השני של הסוגיה. הרי הסוגיה שאלה מהי רשותה ואמרה, רבא בר בר חנה, יורה יורה ידין ידין, נכון? והתגלגלה לסיפור של תלמיד על יורה, אלא אם כן קיבל רשות מרבו. הרשות הזו של התלמיד שלא יורה אלא אם כן קיבל רשות מרבו, זה כדי לפתור מטעות או כדי שיהיה מותר לו להורות?
זה מותר להורות.
ברור לחלוטין שהרשות, בחלק השני של הסוגיה, ומכאן ראיה גם לקריאה המודחקת של שמואל בחלק הראשון של הסוגיה, ברור לחלוטין בחלק השני של הסוגיה ששם הדיון הוא לא על פתור מתשלום. אם כי, אגב, ידונו
אבו. הסיפור של האיסות, זה מוסיף שכן...
שאלה?
מדבר איסות שהוא ראה לך מטעות.
אבל האם האם הסיפור שם, שוב, מכאן אני רוצה אז להגיד שאסור לו בכלל להורות. זה לא דיין עכשיו האם הוא ישלם להם. זה גם נמצא פה. יותר מזה, האחרונים דנים בהרחבה בשאלה, שהיא באמת שאלה שמתעוררת, מה קורה עם אדם שהורה הוראה טעות בהלכה? והאם הוא יחייב לשלם? רב הורה שבהמה התרפה. והלכו וזרקו אותה לכלבים, נתנו אותה לגוי. ועכשיו מתברר שוטה. הוא יהיה חייב לשלם? הרשותה להורות תעזור כדי לפתור אותו מתשלום בהקשר הזה? הרי אנחנו, שוב, שימו לב שאנחנו חושבים, כשאנחנו חושבים על היתר הוראה, אנחנו חושבים על זה בתוך סכמות של ידע, אנחנו לא חושבים על זה כמשהו שבסוף יש לו מרכיב של, של דין ושל של נזק.
מה שמעניין בסיפור הזה, שלא יודע אם זה, יש איזה מקור לסוגיה שלנו, בעצם כשמסתכלים ככה על המשפט, שאם הוא צריך לשלם או לא, מה זה אומר? בעצם הדיין הוא מארגן חומר, הוא לא מייצר הלכה.
אז זה הסוגיה הבאה, זה ים. אנחנו, אגב, אני כבר מזהיר, סוגיה טעות הדיין, ים, כמה שסוגיה הזו יש לה, אני חושב יחסית הרבה חומר, בסוגיה הבאה יש באמת בלי סוף חומר. הסוגיה של טעות הדיין מתגלגלת לפרק רביעי, יש שם ריף, דף שלם בריף, יש ראש בלי סוף, ויש סימן שלם בשולחן ארוך, טור שולחן ארוך, סימן קפה, סימן שלם שיש עליו, רק השח על הסימן הזה תופס איזה 10 עמודי מחשב אצלי במחשב, ויש על זה עוד טומים וקצות ונתיבות, בקיצור, טענו גם איתם.
לא,
זה עיקר. כן, כן.
אז למה הסוגיה
מסיימת
פה
בתלמידה
לראה
עליו
נתיבות וקצות? כי הרב הוא היחיד שיכול להגיד לו שהוא טען. אז בעצם, הרב הוא, אבל מי יכול להגיד, הרכאה יותר גבוהה, רב יותר חכם. אם אנחנו לא נדון במקום שרב יכול להגיד שטעים, לא יהיה שום בעיה. לא יהיה טעות. הרי מתי כל הסוגיה?
אלא אם כן יבואו ויוכיחו שוב, כמו ש...
אולי הרב יתעלם.
אולי, אני מחזיר אותנו רגע. עוד רגע אני אחזור למשנה. עם כל זה אנחנו מדברים על הרשות, הזנחנו בצד את המושג של מומחה, שעוד רגע נחזור אליו. אבל מי יעיד? אולי תודוס איש רומי? אולי, לא יודע, זאת אומרת, יש פה כל מיני... השאלה, אבל שוב, אם אני הוריתי שבהמה התרפה והיא נשארה בחיים? ראיה די טובה. אני אמרתי שבהמה התרפה, ואמר תודוס תשרומי, שכל בהמה שיוצאת ממצרים, חותכים את האם שלה והיא ממשיכה לחיות. אז הנה, יש לנו ראיה שרבי טרפון טעם. בלי רב. אבל שנייה, בואו נשים...
יש עוד חלוקה נוספת בין... כאילו, קפצו פה לפסיקת הלכה, שזה שלב אחד אחרי משפט, ואז קפצו גם להוראה, שזה עוד שלב אחד.
אני מסכים.
דיבור על דיקציה של דיבור כבר.
שוב, אני רוצה להגיד כאן שכל הדיון לגבי רשותה בהוראה, נכון? ברור לחלוטין, שוב, שהוא לא דן בשאלת הפטור מתשלום, או לא רק בשאלת הפטור מתשלום, אלא בעצם הרשות להורות. ועכשיו תחזרו מכאן אם ככה אחורה לדיון על רשות לדון, נכון? וברור שהדיון על רשות לדון הוא דיון על רשות לדון, ולא דיון על פטור מתשלום. הסוגיה עצמה מניחה את זה. בתוך הסוגיה.
אבל בתחילת הסוגיה לא דיברנו.
לא דיברנו על רשות לדון.
בתחילת הסוגיה, מי שאין לו רשות לדון, אז אין לו רשות לדון, אז אסור לו לדון.
לא. לפי מה שאמרה הסוגיה, מי שאין לו רשות לדון, מותר לו לדון. הוא רק לא יהיה פטור אם הוא יעשה טעות.
אבל זה הקטע שלו. בהתחלה היא דיברה על בדיעבד בכלל.
מה זה בדיעבד?
היא אמרה...
מי אמר?
היא כותבת, דינה לא דינה. האם דינו דין או דינו לא דין? כתוב, אחרי שהוא כבר דן, האם דינו דין? ואז היא אומרת, מי שרוצה לדון ולהיפטר, צריך לקבל רשות.
אבל מי שלא רוצה להיפטר, מי שזה לא מעניין אותו, מי שאומר, אני לא מפחד.
אסור לו לדון.
מי אמר?
אבל אם הוא דן, דינו דין?
מי אמר שאסור לו לדון?
כי אין לו רשות.
שוב.
אסור לך
לדון. אז אני מסכים איתך שככה עולה מהסיפה של הסוגיה, אבל אם הייתי קורא רק את הרשע של הסוגיה, אז הייתי חושב ששוב, רשותה מברש גלותה זה כמו שאתה הולך, כאילו זה עניין פרוצדורלי, נכון? שאתה צריך, אתה רוצה שיהיה לך ביטוח תלך, תמלא את התפסים. נכון, ככה זה נשמע. אבל כשאתה מגיע לסיפה של הסוגיה, ברור שזה לא הסיפור, ברור שידין ידין, זה לא רק להגיד, אתה לא תצטרך לשלם אם תטעה, אלא ידין ידין זה באמת שיהיה מותר לך לדון. הראיה שכשאנחנו אומרים יורה יורה, אז יורה יורה הוא שיהיה מותר לך להורות. נכון, ולכאורה אין סברה לחלק בין יורה יורה לידין ידין, ברור שהם משחקים באותו שדה. ולכאורה כששאלנו מהי רשותה והבאנו את רבא בר בר חנה, נכון? אז, אז, הנה, אז, אז הנה התמונה, זאת אומרת, הסוגיה מצד אחד, מה שאני רק רוצה לסכם בזה.
כאילו, לאיפה הסוגיה רוצה לקחת אותנו, היא אומרת שני דברים, כאילו, בהתחלה אומרת משהו אחד ובסוף משהו אחר, זה לא...
אני חושב שהסוגיה, אז א', בואו קודם כל, זה כבר, בואו נבחין קודם כל בנתונים לפרשנות. בסדר, זה השלב שמה אנחנו עוברים, בנתונים לפרשנות. קודם כל נניח שוב את התמונה שהסוגיה פורסת, ואני רגע מסכם אותה על רגל אחת, שהיא מדברת על דין, היא מדברת על רשות רק בהקשרים של פטור, והיא מוחקת או מדחיקה את העמדה שניסינו להציג פה כעמדת שמואל או עמדת נהרדיה, שבעצם מניחה שצריך רשות גם כדי לדון. בסדר? מצד שני, היא מביאה את המושג רשות ועוברת לדבר על הוראה, וכן, ברור שם, שכשאנחנו מדברים על רשות, השם הכוונה היא רשות להורות, ולא רק, אולי לא בכלל, האפשרות להיפטר מתשלום במקרה של טעות. עכשיו, כאן הסוגיה יצרה תמונה, ואני חושב שהיא תמונה מורכבת, שמה שהיא באה להגיד לך זה תשים לב. שוב, סוגיה הרבה פעמים מייצרת כזה תפרים גסים. זאת אומרת, אפשר לעשות צעדים מסוג אלה שתיארנו כאן, ולתפור אותם בצורה מאוד עדינה, ולהחליק את התפרים, כדי שאתה לא תשים לב. זאת אומרת, כדי שאתה תרגיש באמת שיש כאן כאילו איזה מכלול אחד. הרבה פעמים, וכאן זו דוגמה יפה, הסוגיה בוחרת לתפור את התפר שהיא תופרת באופן מאוד גס. זאת אומרת, היא מניחה מושגים, היא משתמשת בהם באופנים שונים בתוך אותה סוגיה, והיא אומרת לך, רגע, אני מדברת פה בעצם בשני קולות, ותשים לב למתחים ביניהם. עכשיו, מה שיקרה תמיד במקום שבו יש כזה תפר גס, זה...
הראשונים.
מחלוקת ראשונים. תפר גס תמיד יוליד מחלוקת ראשונים. כי הם מסתכלים רגע על התפר הזה, אומרים, רגע, יש פה באמת... זה אי בהירות, נכון? דברים שלא יושבים טוב בתוך הסוגיה. מטבע הדברים, אחד יסביר אותם לפה, ואחד ימשוך אותם לפה, נכון? הם יושבים על איזה קונפליקט. כל אחד מהראשונים יבחר צד בקונפליקט הזה. ממילא, תצמח. נכון, זה אני אומר, זה כמו שבחיבור בין האבנים בכותל, נכון? שם צומחים כל הצמחי בר האלה שיוצאים, נכון? המחלוקות צומחות בסדקים.
שם.
אתה יודע, פה השאלה, וזה תכף אני רוצה להיכנס דרך מכיוון אחר, יש לנו מחלוקת שאליה כיוונתי אתכם קצת במקורות ששלחתי ממש הלילה, מחלוקת ראשונים, האם אפשר לתת רשותה למי שאינו, שהוא לא מומחה, למי שלא גמר וסבר? מה מערכות היחסים בסוף בין גמר וסבר לבין רשותה? וזה בעצם הדיון שאנחנו דנים כל הזמן, נכון? האם באמת הגמר וסבר כאילו עומד בפני עצמו, או שגמר וסבר בלי רשותה הוא לא שום דבר? אז יש מחלוקת ראשונים מעניינת בצד השני, האם רשותה עומד בפני עצמו? זאת אומרת, מה יקרה אם ראש הגולה ייתן רשותה למישהו שהוא לא גמר וסבר? האם זה יפתור אותו מטעות? דווקא
גמר וסבר חייבים.
מה? אם בא
אליו, גמר וסבר נשאר בכל מקרה.
אבל האם זה יפתור אותו מטעות?
זה חדש לשחיתות, כאילו.
נכון. אבל מצד שני, בואו נלך רגע עם הרציונל של הסוגיה. אם הרשותה הוא באמת רק בשביל הפתור מטעות, זאת אומרת, יש מנגנון כזה שהוא מנותק מהידע שלך, והוא המנגנון של פטור מטעות. אז אולי במקום של אפשר לפתור אותך, זאת אומרת, אז אולי הוא לגמרי מנותק מהידע, ואני יכול לפתור אותך מטעות גם אם אתה לא יודע כלום. אם אני נתתי לך אישור, אתה פטור, זהו. זה לא קשור בשום צורה לשאלה מה אתה יודע. אלה שני קריטריונים נפרדים לחלוטין.
כאילו, אתה מתייחס לפטור מתשלום כאילו כנקודה שולית, כאילו, לא חסרת פשר. ואז גם הרשות היא כאילו משהו לא ברור, כאילו, אבל זה הרבה יותר נראה לי מהותי בסיפור של הדין, מאשר רק לפתור מתשלום, כי גם התשלום פה הוא עניין.
אני מסכים איתך, והנה בזה נחלקו הראש ובעל המאור, בדיון בינינו כרגע בדיוק. בדיוק בנקודה הזאת, זאת אומרת, האם באמת הפתור מתשלום הוא רק טכני כזה, יאמרו הראש ועוד כמותו הטור, שהולכים, אני חושב במובן מסוים, הם הולכים עם הסוגיה את כל הדרך. ואומרים, רגע, אם רשות השוב זה רק כדי לפתור מטעות, אז באמת זה פותר מטעות בלי קשר לכלום. זה מנגנון חיצוני לחלוטין, יש פה שני מסלולים נפרדים לגמרי. לדון לא צריך רשות בכלל, ורשות לא צריכה דין בכלל. זאת אומרת, הרשות והגמי וסביר, הרשות והדין, החוכמה והסמכות, הם שני מסלולים שונים לגמרי ונפרדים אחד מהשני. לעומת... בעל המאור, ועוד, שיכול כאילו לומר פתאום, איך יעלה על הדעת? שראש הגולה ייתן רשות למישהו לא גמר וסבר, זה לא דין בכלל. והדיון הזה מתגלגל בין הראשונים עד השח. שח סמה. כן.
עכשיו,
דיבר,
על
המתח בין ארץ ישראל
לבבל. משהו שעדיין לא בדיוק הבנתי, זה... שהרשות... זה מאוד נשמע מהדברים שלך כרגע, זה ששמואל והמגמה שלו עם הרש גלותה, זה מגמה שבאה בעקבות העובדה שאנחנו בחוץ לארץ ושיש לנו פה מלכות להתמודד איתה. עכשיו אני בא ושואל על המציאות בארץ ישראל, שכאשר יש שלטון יהודי, אז כלומר עניין ההוראה שרבי מציג למטה בסוגיה, שואלים מהי רשותה, זה לא, כאילו המגמה שם היא לא אותה מגמה, כי המגמה שם היא לא להתמודד עם המשטר המקומי.
לא, לא הבנתי. שוב. בבבל, אתה אומר, אני לא בטוח שגם בבבל זה לא נולד מהדינא דמלכותא דינא. זה עוד רכיב בתפיסה, אני לא בטוח שזה נשען על זה.
לא, סוג של הפרדת רשויות
כזה. כן, בדיוק. ועכשיו השאלה שלי זה האם הדבר הזה הוא דומה למה שקורה, האם באמת יש לה זהות את זה גם כן בארץ ישראל. כי בארץ ישראל זה נשמע לי כאילו, התורה היא לגמרי שולטת, היא לגמרי כאילו, זה. עכשיו אני צריך לבדוק אם אתה מחוץ למדרש או לא. זה לא שאתה צריך לבדוק אם אתה מסודר מול המלכות ועם זה.
אני מסכים.
נראה לי.
באופן כללי, למרות ש... כן.
זה בגלל ש... אם הבנתי אותך נכון, בגלל שהבעיית חיים בארץ ישראל בבבל הייתה שונה. בבבל הייתה סוג של אוטונומיה יהודית כלשהי. היה כאילו, השלטון היהודי היה קיים באיזשהו אופן. ואז זה לא הקם בכלל, היה רק רבנים, וזהו. לא היה סמכות, לא היה סמכות שלטונית.
זו תמונה, זה שוב, אני רוצה להיזהר מטיעונים היסטוריים שאני לא עומד מאחוריהם ב-100%, ושהאמת היא שקשה לדעת בכלל, אבל לפחות על פניו אנחנו מוצאים לא מעט תיאורים דווקא של בית רבי, נכון, רבי ואנטונינוס. רבי מקבל כנראה איזושהי סמכות מהשלטון, מהשלטון הרומאי, וזאת שאלה טובה, מה, זאת אומרת, יש שם משהו.
יש לו איזשהו מוצא. הנשיאות הזאת ממשיכה עוד הרבה שנים אחרי.
נכון.
זה 200-300 שנה.
עד 425. מה זה, זה בית רבי הלל הזקן?
רבי
הלל, רבי הלל.
אחרי רבי הלל יש עוד איזה ארבע דורות. הסתכלתי ב...
אוקיי. רבי הלל יש עוד ארבע דורות?
לא, הסתכלתי אתמול.
איפה?
איפה יהודים? ספר.
חוכמת
כוח. בדיוק חזר אינטרנט.
הוויקיפדיה.
עד הלל
הקטן,
אחרי רבי יהודה
השלישי,
עד הלל היה רצף, וזה גם מה הבעיה עם סמכות, אילן, מה הבעיה עם סמכות? הבן אדם שלא יסכים עם הסמכות, אתה בא לדין, מה הבעיה עם הסמכות? אתה בא לדין, ועשו דין,
והוא לא מסכים.
והוא לא מסכים, כי הוא לא קיבל. בארץ ישראל, אני חושב שלא היה את זה, כי גם אחרי המינוי שהיה, המינוי נמשך עד...
השאלה אבל...
עד הלל
ה... השאלה אבל איזה...
13, להלל הזקן.
השאלה איזה שיניים היה להם ביד.
שיני התורה, כולם... היה הסכמה. מי אמר?
מי אמר? מי אמר
שם שם? לא, יכול להיות שגם היסטוריה, לא יודע, יכול להיות שגם... שרבי קיבל את ה... כאילו... שגם שיניים היסטוריות, כאילו
שיניות,
אבל היה פה הבנה ברורה שאנחנו חלק משורשיות שהיא נמשכת ב...
אני מסכים.
ולכן שאומרים על הלל הזה שבטלה סנהדרין בימיו, ושהוא גם... קיצר, עד אליו כאילו כן היה שרשרת כלשהי.
למרות שתשים לב...
ובבבל הם היו חייבים את ה... כאילו, הם היו חייבים את הסמכות, ולכן גם זה היה ממצא עם רבון הזה.
למרות שתשים לב שהתודעה, שוב, הסיפור הבבלי, שהוא מסתכל על ארץ ישראל, זה אסור שבט מיהודה מחוקק מבין רגליו, מחוקק, נכון?
אין בני בניו
של הלל ש...
מלמדים תורה
ברבים, נכון? הם בסדר, הם ראשי ישיבס, נכון? זה ממש נראה ויכוח בין הרב הראשי לראש ישיב. אנחנו רבנים ראשיים בבבל, אנחנו רודים את העם בשבט, יש לנו כוח, בין אם כי אנחנו נזכרים של בית דוד, בין אם כי המלכות נותנת לנו כוח, אנחנו השבט, שם יש ראשי ישיבה, בסדר, הם יודעים תורה, אבל הם למדים תורה ברבים, זה כל מה שהם עושים. אין להם כוח כפייה. נכון, ככה
התמונה? התמונה היא כי לא צריך, אני חושב שהסיגה מציגה תמונה, שאנחנו בבבל, ויש לו את ההשפעות המערביות, נקרא לזה, החדשנות, צריך שלטון, שררה, ואף אחד לא, אין פה שום מסורת, והכל חדש, ואם לא יש שררה, זה לא יעבוד. בארץ ישראל, אני חושב שזה מה שעשו בעלה.
יכול להיות. אוקיי, אני רוצה רגע, מה שעשינו אז עכשיו, ואני מקווה שוב, אני לא יודע אם זה היה מספיק כמובן, מה שניסיתי להראות זה את המורכבות של אופן הטיפול של הסוגיה במושג דרשותה, ומה שהיא מנסה לעשות איתו. בואו עכשיו אני רוצה לעשות צעד אחורה, שהאמת היא שבו אני חשבתי להתחיל, ואיכשהו נגררתי כבר לתוך הרשותה, אנחנו הלכנו עם הסוגיה, אבל הזנחנו מושג אחד מאוד חשוב, והוא
מומחה.
מומחה. מה זה המומחה לרבים? ואיפה המומחה לרבים פוגש את כל הדיון הזה? אז אני חושב שלא נמלט, כשאנחנו מדברים על מומחה לרבים, מלחזור למקורות בבחורות. כי על פניו, נראה שהדיון במומחה לרבים, זה גם עולה כאן בתוך הסוגיה, נכון, בטיפול בטעות, שבעצם יסודו במשנה שם בבחורות, נכון? אמרה המשנה שם בבחורות, ואני קורא רגע בבחורות פרק ד' משנה ג'. השוחט הבכור הוא מראה את מומו. כלומר, אם קודם שחטת ואחרי זה הראית את המום. רבי יהודה מתיר, רבי מאיר אומר, הועיל והוא נשחט שלא על פי מומחה עשו. כאן כבר, מה, איך אתם שומעים אותה? מה בעצם המחלוקת? יש בכור, יש לו מום. אין חולק על זה שיש לו מום. חסרה לו רגל. אבל אתה לא הראית את המום. שחטת אותו.
לעבור איזשהו תהליך פורמלי כזה.
ורבי יהודה? האם לא כבר כאן אנחנו מוצאים את הגרעין של הדיון בשאלה, נכון, מה תפקידו של המומחה? רבי יהודה אומר, כל מה שאני צריך בבכור זה רק, אני צריך לברר שבאמת יש מום. מה זה משנה? לפני השחיטה, אחרי השחיטה. בסדר, יש מום, אז הכל בסדר. השאלה היא שאלה עובדתית. אצל רבי מאיר יש מבנה פורמלי. לא הראית את הבכור למומחה, אסור לך לשחוט אותו.
זאת אומרת שגם מומחה בגלל הפורמלי.
מומחה ממילא יהיה פורמלי. מי שאינו, עכשיו אני קורא את משנה ד', מי שאינו מומחה וראה את הבכור ונשחט על פיו, הרי זה ייקבר וישלם מביתו. כאן אנחנו כבר זזים עוד צד. לא רק שזה פורמלי, ממילא, הפורמליות הזאת, אבל מה מייצרת? את האחריות וגם את ה... וגם את הביטוח, נכון? כי אם אתה מומחה וראית את הבכור זה בסדר, אבל אם אתה לא מומחה וראית את הבכור אז אתה צריך לשלם. אז שוב, אז מה התפקיד המומחה? אז האם לא כבר כאן אנחנו מתחילים, נכון, את הפער הזה בין מומחיות לידע? נכון? כשאנחנו מוצאים את כאילו יש פה ממש איזה...
אבל זה
הפך
שנפלנו בו, כי אנחנו הנחנו שמומחה זה הגדרה כאילו אובייקטיבית כזו שאתה יכול למדוד אותה. שטויות, כאילו.
למה?
כי אתה לא באמת יכול לדעת מומחיות, כאילו, לדין, בטח לא קשה מאוד לדעת אפילו מומחיות של ידע. גם היום תעשה מבחן יורה-יורה.
בסדר, יש לך
מה
מגיע, אבל זה מגיע, אומר, אני מומחה,
זה לא משנה, כי גם, הרי ברור שאדם, גם אם הוא, נגיד, הגדרה חמור נושא ספרים, במובן הזה היא הגדרה מאוד כאילו שייך לדין. ובטח במקרה של קיוט,
הנוטל בבחורות, הנוטל שכרו להיות רואה בחורות, אין שוחטין על פיו, אלא אם כן היה מומחה כאילה ביבנה, שהתירו לו חכמים להיות נוטל ארבעה עשרות בבהמה דקה ושישה בגסה. מה הסיפור הזה של המומחה כמו אילה ביבנה? קודם כל, אילה ביבנה הוא כנראה, הוא לא איזה תלמיד חכם גדול, מה הוא? הוא מומחה לבהמות, זה מומחה. מומחה זה שהוא איש מקצוע, נכון? אבל כיוון שהוא איש מקצוע, אז גם מותר לו. זאת, הצד השני הוא שיש איזה מקום של מפגש, וכאן אני חושב זה אולי, זה קרוב למה שאתה אומר, אבל מזווית אחרת, יש נקודת מפגש, אומרת המשנה בעצם, בין העובדה שאתה יודע, לעובדה שיש לך גם, שמותר לך. אבל המותר לך הזה עובר דרך ה... התירו לא חכמים להיות נוטל ארבעה עשרות, נכון? יש איזה פורמליזם, ויש ידע, אבל הם לא באמת בתמונה של המשנה, הם לא עובדים במותק אחד מהשני. הפורמליזם והידע הם איכשהו קשורים אחד בשני.
אני חושב שזה, כל מה שהולך בימים האחרונים זה כלל קצת אנכרוניסטית. הם לא חשבו במושגים של פורמליזם וכאילו...
אני קורא את המשנה הבאה, בכור שנשמט עינו, שנקטעה ידו, שנשברה רגלו, הרי זה יישחט על פי שלושה בני הכנסת. רבי יוסי אומר, אפילו יש שם 23 לא ישחט אלא על פי מומחה. משנה שכבר קראנו. בכור שאין לו רגל, ברור לחלוטין שהוא מותר. אומרת המשנה, סתם עד המשנה, ישחט על פי שלושה בני הכנסת. שלושה, תאסוף שלושה אנשים שיראו שאין לו רגל. עדיין צריך, למה צריך שלושה?
איפה המשנה הזאת?
היי היי, במחורות. למה צריך שלושה?
פורמליזם.
פורמליזם. הם לא חשבו פורמליזם? אז למה צריך שלושה?
הם לא,
הם לא, הם לא הכירו את המילה פורמליזם, נכון. אבל הם אמרו, צריך בית דין, נכון? רבי יוסי אומר, אפילו יש שם 23, שוב, שימו לב לפורמליזם, לא ישחט אלא על פי מומחה, נכון? אגב, תשימו לב בבחורות, מה עדיף? יחיד מומחה או שלושה עדיותות? יחיד מומחה, נכון? אבל המומחה, שוב, תפקידו בהקשר הזה, ושיטת רבי יוסי הקיצונית ביותר, עומדת לפניך בהמה בלי רגל. אם אין יחיד מומחה, אתה לא שוחט אותה. רבי מאיר דלאל אמר, השוחט ולא שראה את מומו, נכון? פסול. אבל לכן רבי יוסי אומר יותר מזה, גם לכתחילה, אין לה רגל לבהמה הזו. שלושה בני הכנסת לא מספיקים, רק יחיד מומחה.
לא בטוח, רבי מאיר דוקא את רבי מאיר יותר חמור.
כי שחטת כבר, כי זה בדיעבד וזה לכתחילה, יכול להיות. אבל יש כאן ודאי תודעה, נכון? במומחה, שוב, יש כאן שני קצוות. מצד אחד אילה ביבנה, ברור שהמומחיות צומחת לא מאיזה רק מעמד פורמלי, אלא מקצוענות. מצד שני, המקצוענות הזו נפגשת עם...
אבל זה
איזו פריקציה. היתר.
יש פה פריקציה. כי כאילו, המומחיות לא באמת מביאה סמכות לדון. יש פה דילוג כאילו. זה דילוג הקטע פה.
חכמים משלימים.
כן, כאילו, הם החליטו שמה שהוא אומר זה נכון. זה מה שקוראים לזה להיות נכון.
אבל הם החליטו שם...
את הקריטריון שהכי קרוב לזה.
טוב, אנחנו צריכים לסיים פה, כי אני צריך לישיבת צוות בעוד לפני דקה, אבל אני אגיד עוד מילה אחת. מה שאני תכננתי לעשות ולא הספקתי... לא. מה שתכננתי לעשות ולא הספקתי, וזה שני דברים. א', שני דיונים שאני חושב שהם המשך קו המחשבה הזה. מה שאני מציע לעשות, למי ש... אני חושב שכבר עשיתם חלקכם את זה, אבל קו המחשבה הזה אומר, בואו נלך עכשיו לבדוק את המומחה ובחור באמת. ניסיתי כאן להציג את המתחים שאני רואה סביב מומחה ובחור במשנת התנאים. המקום הבא שבו אנחנו מוצאים את המומחה הוא בצומח אצל רב חיסדה בהתרת נדרים. אם בבחור ברור שזה צומח מתוך המקום של המקצועיות והמינוי, נכון? זה נאמר כתבים או הכוחות שאנחנו מדברים עליהם, כאילו המקצועיות של להבין בחומר והמינוי שבית הדין ממנה את עילה חכמים נותנים לו רשות, מה צריך בהתרת נדרים? ומה התפקיד של המומחיות שם? שם נראה שהמומחה הוא בכלל משהו אחר לגמרי. נכון, בתרת נדרים אתה לא צריך מומחיות.
כמו
מאות. כמו מאות, מה זה? צריך איזה, שם, אני אומר, במקרה של התרת נדרים, הייתי אומר, צריך איזשהו סוג של ייצוג חברתי, נכון? אולי כשוב אני מזכיר אתכם את המושג מומחה לרבים אצלנו בסוגיה. נכון, מי שמפר את הנדר הוא ראשי המתות, משם זה מגיע במקור. נכון, ראשי המתות. דבר על השם הזאת מכאן שמסירים נדרים, אומר המדרש, נכון? זה בעצם...
למה שלא צריך מומחיות
בחומר? שאלה, לא, אני חושב שלא משם זה מגיע. אני חושב שלא משם זה מגיע, זה לא מגיע מהמומחיות בחומר, אלא זה מגיע מהעיקרון הזה שהוא של ראשי המתות. המומחה הוא ראש המתה, הוא הבוסקה, הוא המוכתר, לכן הוא גם זה שיפר את הנדר. תחזרו עם כל הדבר הזה למושג מומחה לרבים אצלנו, ולשאלה הפשוטה, שלחתי לכם עליה מקורות, מה זה מומחה לרבים? ודיון מאוד מעניין, איגרת רב שרי הגאון, פסיקת רב היי גאון, בסדר, שמצטטים אותה כל הראשונים, והשאלה, מי הוא המומחה לרבים? הופיע פה, הראש מביא אותו כאן, והנימוקי יוסף מביא אותו כאן, ועוד הרבה מביאים את רב היי גאון, הבאתי לכם, שלחתי לכם אתמול בלילה גם את המקור מתוך תשובות הגאונים. מי הוא אותו מומחה לרבים שעליו מדובר, והאם יש כאלה בכלל? האם זה סתם כל מי שגם מבסביר, באמת, ואני מחזיר לך שגלגלה הסוגיה, או שמומחה לרבים זה באמת? אומר רבי גאון, חד בדרה. ואלה שוב תודעות מאוד שונות שצומחות, אני חושב, מתוך הדיון שהתחלנו לדון, על מה זה מומחה בכלל, על רקע זה מה זה מומחה לרבים, ואיפה הדבר הזה, מה שאני צריך עוד להשלים, זה איפה זה פוגש את כל מה שאמרנו בחצי הראשון של השיעור על רשות. אבל את זה כבר לא נספיק לעשות כרגע, אז אם נספיק בהמשך, ואם לא, אז תן לחכם ויחכם עוד. עד כאן להיום. אנחנו בגדול, שוב, אולי עוד, אני מקווה שנצליח עוד לזוז טיפה אל ה...